מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו פה בחישור מסלול מחדש. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שחם לכם ונעים לכם, או שאתם ברכב או בבית, אבל תשמרו על עצמכם. קר והכבישים רטובים, אבל האווירה חמה, חבר'ה, האווירה חמה, והיום אנחנו נדבר על כמה וכמה נושאים. אשר נדבר היום על מתכון להגשמת חלומות. נלמד איך אפשר להגשים חלומות בעזרת השם. לפני שתלכו לישון, כדאי להקשיב לתוכנית שאולי בעזרת השם יתגשמו חלומותכם. נלמד קצת שיעור בקבלה. לא מה שאתם חושבים, אבל אולי מה שאתם... טוב, נראה. נראה אם אפשר לחזות את העתיד. ובסופו של דבר, או בתחילת הדבר, נראה כבר את הסדר, אני אחליט כבר, אבל משיכת חבל עם כוח הרצון. פירוש דבר, למה אני לא מצליח להשתנות, כבוד הרב? תבינו שמיליוני אנשים בעולם רוצים להשתנות, מבינים שהם צריכים להשתנות, מנסים להשתנות, אבל משום מה לא מצליחים? מה הסיבה? פה בתוכנית נחשוף בעצם מעין תוכנית כלכלית. כיצד אפשר להשתנות? מי שירצה בעזרת השם. אז מה אתם רוצים להתחיל? עם החלומות, עם השינויים, עם העתיד? מה אתם אומרים? טוב, למעשה אף אחד לא עונה לי פה, אז אני אחליט לבד. טוב, בואו ניקח, בואו נעשה את השינויים. בסדר, בואו נתחיל עם השינויים. משיכת חבל עם כוח רצון. מדוע? כי אנחנו בפרשת יתרו. ויתרו, תקשיב, הבן אדם עשה היסטוריה, מה שנקרא, אני סליחה שאני מדבר על זה בשפה הזאת, אבל הבן אדם עושה היסטוריה. הוא היה אחד משלושת יועציו של פרעו. זאת אומרת, הוא מגיע בפנוכו של הצד השני. הוא יחד עם בלעם ואיוב נמצא אצל פרעו לא יום ולא יומיים. הוא כהן לעבודה זרה, ויש גרסאות שהוא היה באמת בקיא בכל העבודות זרות שרק אפשר. סופו של תהליך, הבן אדם הזה הופך להיות חותן משה רבנו. כל אחד מאיתנו היה מייחל הרי לחתן כזה, אפילו בלי סידור מלא, הוא מקבל את משה רבנו אליו הביתה. הוא עצמו מתגייר, הוא מייעץ למשה רבנו בפרשה, אתה רואה שהוא היועץ של משה רבנו לעני קבלת קהל, ופרשה שעוסקת במתן תורה, לא פחות ולא יותר, נקראת על שמו, על שייתר גם פרשה בתורה. בקיצור, מראה לנו שהכל אפשרי. שבמידה ואדם באמת רוצה, הוא יכול להגיע, מה שמועה שמה הוא בא, זה אפילו לא רלוונטי כרגע עבורנו. נקודה עבורנו החשובה היא שאתה רואה שהבן אדם הזה עשה היסטוריה, עשה דרך, ואם הוא עשה, אז התורה באה ללמד אותנו. שלא משנה מאיכן אתה מגיע, לא משנה מה עשית עד היום, מספיק עם התירוצים חמוד שלי, עכשיו הגיע הזמן להתחיל להיות רציני. ואם תהיה רציני, בעזרת השם הדברים ישתנו. אבל מה קורה שאנחנו רוצים להיות רציניים? הרב, אני באמת רוצה להיות רציני, ואני מנסה, ואתה יודע, וכוח הרצון ומוטיבציה, והרב, למה זה לא הולך לי? למה זה לא הולך לנו? מה אני אגיד לכם? סיפר לי בחור אחד שאבא שלו היה מעשן מגיל צעיר, והוא ניסה להפסיק, הוא רצה להפסיק, הוא אפילו הפסיק כמה פעמים. הוא היה לו בדיחה שהוא כל כך טוב בלהפסיק לעשן, כי הוא כבר עשה את זה כמה עשרות פעמים, אתם מבינים? אבל לצערנו הרב, הוא נפטר מהמחלה בריאות, בגלל הסיגריות. אז למה? אנחנו הרי רוצים, אנחנו מבינים שצריך. אנחנו יכולים להסביר גם את החסרונות אם נמשיך בדרך הנלוזה, ובכל זאת לא מצליחים. האם זה חוסר כוח רצון? מה חסר לנו? מה הבעיה, כבוד הרב? אוקיי, אז אני הולך לחשוף בפניכם עכשיו באמת רעיון יסודי עמוק, שמי שיבין אותו בעזרת השם חייב, יכולים להשתנות בעזרת השם לטובה, כי אנחנו צריכים פשוט להבין את הכוחות המופעלים עלינו. זה לא רק כוח רצון. אם זה רק כוח רצון, אין בעיה, נתדלק אתכם בכוח רצון והכל יהיה טוב, אבל זה לא רק כוח רצון. יש פה עוד לפחות, שימו לב טוב, 5 כוחות שמופעלים עלינו מלבד כוח הרצון. אני גדרתי פה 6 שלבים, שש בחינות שבעצם מופעלות על הבן אדם, כאשר אחת מהן זה מת כוח הרצון. נמשיל את זה למשיכת חבל, בסדר? משיכת חבל, כאשר יש לנו צד אחד, נקרא לזה הרגל טוב, צד שני הרגל לא טוב, בסדר? מי נצח? לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, יש פה משיכת חבל בין שני הישויות האלה, כביכול מי ינצח לפי דעתכם? מי ינצח? אז בואו נראה מי נגד מי בכלל. בשביל זה אני רוצה לעשות איתכם תרגיל, ואתם תראו בתוכנית היום יש לכם כמה וכמה תרגילים משעשיים מאוד. במידה מסוימת, שאני סתם מתלב על עצמי, אבל הרעיון, חכו, יש פה כמה וכמה תרגילים. אז הנקודה הראשונה, אני רוצה שתדמיינו עכשיו, בוא נבחר נושא שאנחנו רוצים לטפל בו. בסדר? אישון, בוא, זו, שים בצד, אולי זה יותר, זה רק לגברים. בוא ניקח, דווקא דיאטה. כן, ניקח דיאטה כדוגמה, וכמובן כל אחד מהמאזינים ייקח עכשיו לתוך העולם שלו איזשהו הרגל שהוא רוצה לשנות, בסדר? אנחנו ניקח דיאטה כדוגמה, אבל כל אחד עם ההרגל שהוא רוצה, זה עבודת המידות, זה רוצה לימוד תורה, זה רוצה קדושה, זה רוצה מה שתרצו, בסדר? או גם אישון. בשביל זה אנחנו ניכנס עכשיו לחווה. חווה שלמעשה היא חוות בריאות כזאת. אני בכוונה רוצה לראות את ההבדל בין משהו האופטימלי, בין הרצוי לבין המצוי, לבית, ליום-יום, להתמודדות היומית. אז בשביל זה לקבל את התמונה הנגדית, בואו ננסה לדמיין שאנחנו הולכים עכשיו לחווה. חווה שהיא בעצם מעין סדנה טיפולית בנושא של דיאטות. כמו מרכז גמילה, בסדר? אז זה אותו רעיון. בסדר, עכשיו בואו ננתח את הכוחות המופעלים עלינו שם. נקודה ראשונה זה נקרא לה מוטיבציה אישית. מוטיבציה אישית, פירוש הדבר, זה המקור השפעה הראשון. זה המוטיבציה שיש לי, נקרא לזה גם כוח הרצון. עכשיו בחווה, לפי דעתכם, יש לי כוח רצון? תשובה, ברור. תשמע, אני לא הייתי בא סתם לחווה הזאת. אני חדור מוטיבציה, אני רוצה לעזור לעצמי, אני מבין שאני חייב לעזור לעצמי, זאת אומרת, יש לי מוטיבציה ויש לי כוח רצון, ולכן אני באתי לעשות פה עבודה. אז הנקודה הראשונה, שנקרא לה מוטיבציה אישית, שימו אותה בצד של ההרגיל הטוב, היא מושכת את החבל לצד החיובי, בסדר? נקודה שנייה, זה לא רק מוטיבציה אישית, זה יכולת אישית. מה פירוש הדבר יכולת אישית? פירוש דבר כישורים, ידע, אלמנטים שיעזרו לי לבצע את מה שאני רוצה. זאת אומרת, המוטיבציה האישית זה מה שהכוח הפנימי שידחוף אותי. אבל צריך שמישהו ילמד אותי, תמיד, אני צריך לדעת מה עושים, מה לא עושים. אז כמובן שבחווה הזאת אני אקבל כלים, כלים שיעזרו לי לרד במשקל, כלים שיעזרו לי לחשב נכון את הקלוריות שלי, כלים במוטיבציה, בחווה יציידו אותי בכל מיני כלים שנגדיר אותם כותרת אחת, יכולת אישית. נקודה שלישית במבה, יש דבר שנקרא מוטיבציה חברתית. השניים הראשונים קשורים אליי, המוטיבציה האישית, היכולת אישית, זה קשור אליי. עכשיו בחווה יש גם דבר שנגדיר אותו כמוטיבציה חברתית. מה זה מוטיבציה חברתית? בחברה, בחווה יש גם לי, יש לי חברה. יש לי חברים שלמעשה הם בדיוק באותו מצב כמוני. הם עם אותה מטרה כמוני. בוא נגדיר את זה אפילו קבוצת תמיכה. אז ברור שהמוטיבציה החברתית בחווה היא גם כן לטובתי, גם מושכת את החבל לכיוון של יצר הטוב או ההרגל החיובי נגדיר את זה. כי החברים מעודדים אותי, החברים יתמכו בי אם יהיה לי קשה, הרי הם רצו שאני גם יעזור להם. אנחנו לא אותו מסלול, עם אותו אתגר. אפילו קצת התחרות בינינו מדרבנת אותנו. אז המוטיבציה החברתית גם היא מושכת לכיוון החיובי. אז יש לנו כבר שלושה מושכים לאותו כיוון חיובי. מוטיבציה אישית, יכולת אישית ומוטיבציה חברתית. דבר שלישי זה יכולת חברתית. כמו שאמרנו שיש יכולת אישית, יש גם יכולת חברתית. פירוש דבר, מעבר לתמיכה החברתית, בחווה יש לי אנשים שיכולו לעזור לי, כמו מאמנים, קואוצ'רים לתזונה, דיאטיקנים מקצועיים. הם תפקידם לעזור לי מעבר לסביבה של החבר'ה, מה שנקרא. יש לי גם איזשהו גורם מאיים במידה מסוימת. אתה יודע, וואי, לא נעים לי, בוא, הדיאטיקן יראה אותי אוכל את זה, או יפרק אותי. זאת אומרת, יש לי איזשהו איום מסוים, שהוא איום חיובי, על מנת לא לסטות מהכללים, ועל מנת לחזק אותי במקומות החלשים. בסדר? אז גם היכולת החברתית עוברת למשוך בכיוון הנכון של ההרגל הטוב. דבר חמישי, תגמולים ועונשים. בחבל כל הצלחה של ירידה במשקל או על הקפדה בכללים, אני מקבל חיזוק חיובי, אולי תגמולים מפנקים, מה שמותר כמובן, ולהבדיל במידה ואדם סוטה, אז המשטר, מהמשטר התזונתי שלו, הוא מקבל התראות עונשים, וזה עוזר לו. אנחנו עם כל הכבוד, אנחנו צריכים את התמריצים האלה. אז בחווה זה מסודר, זה מאורגן, יש פרסים, מצידי שאפילו מי שיתמיד הראשון יוריד במשקל הכי הרבה, יקבל, לא יודע מה, בסדר? והדבר האחרון, נגדיר את זה כסביבה. אז גם התגמולים והעונשים הם מושכים לכיוון החיובי. הדבר השישי והאחרון זה סביבה. זאת אומרת, הסביבה היא סטרילית בחווה. המטרה של הסביבה זה לעזור לי, שימו לב טוב, לשמור על ההרגלים הטובים, ולהקשות עליי לחזור על ההרגלים הרעים. זאת אומרת, אם אני אבקש גלידה בחווה, יש פה גלידה אולי? לא, אין גלידה. זאת אומרת, בחווה, אז הכל מסודר על מנת שזה יעזור לי לא ליפול מצד שני, או, אתה יודע, להתחזק מצד אחר. בקיצור, שש בחינות שעוזרות לי למשוך לכיוון מסוים. מוטיבציה אישית, זה הכוח רצון, היכולת האישית, אמרנו שזה הידע, המוטיבציה החברתית, החבר'ה שאיתנו כולנו לאותה מטרה, המוטיבציה החברתית, אמרנו, יכולת חברתית, הכוונה היא כולה דיאטיקנים, המאמנים, תגמולים ועונשים וסביבה. כולם מושכים אותו כיוון, לא פלא, שבסדנה או בחווה הזאת אני אכן יעמוד בסטנדרטים, ואני אצליח להגביר את יצר הטוב על יצר הרע. אבל, פה מתחיל האבל הגדול, יקיריי, אף אחד מאיתנו לא גר באיזה חווה פסטורלית כזאת, ובטח לא עם כל הצוות שאמרנו, זה יכול להיות משהו זמני, רגעי, ואז חוזרים הביתה. יפה. עכשיו בואו ננסה לראות את המשיכת חבל בצורה הבאה. שש בחינות, בואו נראה מי מושך לאן עכשיו. אז נתחיל קודם כל עם מוטיבציה אישית, כוח רצון. יש לי בבית או אין לי? תשובה יש לי. בואו נגיד שכוח רצון יש לי, אני רוצה לרדת במשקל, או אני רוצה להפסיק לעשן, או שאני רוצה ללמוד יותר תורה, לא משנה הגדרה. אז המוטיבציה היא הכוח רצון שלי, והוא מושך באמת לכיוון הטוב. אבל בואו נעבור אפילו דבר ראשון. היכולת האישית, אותם כישורים וידע שרכשתי בחווה, לפי דעתכם זה יעזור לי? זה יעזור, נכון, אבל כמו כל דבר, שאחרי סדנאות אנחנו מתלהבים, אנחנו חדורי מוטיבציה, אנחנו הולכים ליישם את מה שלמדנו, אבל עובר שבוע, חודש, חודשיים, פתאום, אתה יודע, זה דברים יפים מה שדיברנו שם בסדנה הזה, כן, אבל לא יודע, עכשיו הרב, לא יודע כמה זה נכון, ויש דעות כאלה ודעות כאלה, ופתאום עמלק נכנס לתוך האמבטיה וקירר אותה, ואנחנו כבר לא מתלהבים כמו שהתלהבנו, כבר אנחנו מתחילים להטיל ספק, ואז פתאום היכולת האישית שעד עכשיו הייתה מושכת לכיוון הרצוי, עוברת כבר למשוך לכיוון של, אני רוצה הביתה מה שנקרא. אני רוצה לחזור להרגלים הישנים שלי, למה שנוח לי, למה שאני רגיל. אז עכשיו אל מול כוח רצון עומדת קודם כל היכולת האישית. מעבר ליכולת האישית, אמרנו שבחווה היה דבר שנקרא מוטיבציה חברתית. פירוש דבר, החבר'ה. אז בחווה כל החבר'ה היו באותו עניין, עם אותה שליחות כביכול, עם אותה מטרה, אפילו התחרנו בינינו. מה קורה בבית? בבית זה החברים מפעם. שאומרים לך, עזוב אותך מהשטויות שלך, אתה תהיה בריא, חיים פעם אחת, ממי. בוא, תרביץ, אחי, תרביץ, תהנה מהחיים. עזוב, גם ככה קורונה, גם ככה אין לך שקל לחיות, מה שנקרא, עוד פעם סגר, לא סגר, תשחררו אותנו כבר, יאללה, יאללה. הבנתם? יופי. אז פתאום היכולת, המוטיבציה החברתית, שבחווה מאוד עזרה לנו, עוברת אף היא לצד השני, והיא מושכת יחד עם היכולת החברתית לכיוון השני. הדבר השלישי זה היכולת החברתית, פירוש דבר, כל הדיאטיקנים שהיו לנו בחווה, המאמנים, איפה הם עכשיו? איפה הם? זהו. שלום על ישראל, אף אחד לא עומד לי על הראש, ואני מתחיל לחפף. יהי רצון, אמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו, שהיא יראת שמיים עליכם, כי יראת בשר ודם. אתה יודע שיש בשר ודם סביבנו, לא נעים, יראו אותי, שאנחנו בבית, נו, בבקשה. אוקיי, אז גם היכולת החברתית עוברת לצד השני. תבין שכבר פה מספר כוחות שמושכים כנגדי, אם זה יכולת אישית, אם זה המושג של מוטיבציה חברתית, ואם זה יכולת חברתית, כבר שלושה דברים מושכים. ההפך, תגמולים אמרנו, נו יופי. בבית יש תגמולים, מה, אני ילד קטן, אני כאילו תגמל את עצמי, אני אקבל איזה פרס, כאילו, אני אקבל עצמי עונש, מי אני שטיפור, רזב אותך הרב. והדבר השלישי, השישי והאחרון, זה היה הסביבה. אז אמרנו שבחווה הסביבה הייתה סטרילית, ושמרו עלינו שמה, וגם הייתי רוצה, לא היה. יהיה רצון כמו פוטנציאלית ישיבה, אתה מבין, פוטנציאלית, זה היה אמור להיות, שגם אני רוצה שטויות, אין לי איפה לעשות. אבל כן, היום יש דרכים שבמש, כן, צערנו הרב. טוב, בקיצור, אז סביבה בבית. אם בחווה הייתי מבקש גלידה, חפש גלידה בבית, רק תבקש, מאמי. ואם אין, אתה קפץ לחנות לקנות, נכון? יופי, אז אתה רואה שבבית פתאום חמישה כוחות מושכים כנגד כוח הרצון. וזו הנקודה העיקרית. זה לא מספיק כוח רצון, זה לא בעיה שאין לי כוח רצון, זה בעיה מתמטית. זה אחד מול חמישה, זה הכל. וזו הסיבה שאנשים לא מצליחים להשתנות. הם רוצים, הם מבינים שכדאי, הם מבינים מה יקרה אם הם לא יעשו את זה, ובכל זאת הם לא מצליחים. למה? מפעת חמשת הסיבות שאמרנו פה, היכולת האישית, פירוש דבר, אתה יודע, כבר אותו ידע שלמדנו, התלהבנו, שמענו, אתה יודע, אתה מתחיל לפקפק בזה ולא להיות קיצוני, ולך תדע שזה, אם זה נכון או לא, והמוטיבציה החברתית, כל שכן, אתה יודע, החברים משפיעים עלינו, היכולת החברתית, אין לי את הרב שיושב לי על הראש, אין לי את המשגיח, קורונה, אנחנו בזום, חפש אותי, מה שקרה בטלפון הרב. תגמולים, אז גם, זה מושך לכיוון השני, כי התגמולים של יצרה הם יותר מפתים ויותר מעניינים, והסביבה רק מספקת להזדמנויות לעשות שטויות, ולא ההפך. ולכן אנשים נופלים. אוקיי, זו הבעיה. איפה הפתרונות, יקיריי? איפה הפתרונות? אז קודם כל, אנחנו ניתן פה פתרונות, בשביל זה אני כאן, אני לא עוזב אתכם עד שלא נצא באמת כלים מעשיים, אבל נפתח עם שולי רנד, עם ערפל. זה המצב רוח עכשיו בחוץ, ונדע האלוקים נמצא, כי שם האלוקים, בתוך הערפל, לא להירתע ממנו, לא לפחד ממנו, להיכנס פנימה ולמצוא את בורא עולם.
הסתכלתי לאחור, יהיו חורבות משמאלי וממיני, הכל עולה בלהבות, לעיניי נגלש, ומתפתל בליבו ענן, מכוסה בערפל. כל העם אשר איתי נעמדו מרחוק ביניהם לצנינים הייתי ולשחוק יהיה אשר יהיה לעצמי ממלמל זה הזמן לפסוע אל תוך הערפל כי שמה כי שמה כי שמה השם המיוחד בליבי קוצים אך בפי הלב גיבור עתיק נסעתי אל תוך הערפל קידמוני חצופים בפחים ובמקלות ואני לעומתם שר בשבעים קולות היה אשר היה הייתי מתפלל לכבודך נכנסתי אל תוך הערפל כי שמע כי שמע אלוקים כי שמע כי שמע אלוקים כי שמע שורפת אש והקרח בלילות כמו שיקור הייתי קם ונופל את קולך שמעתי מתוך הערפל כי שמע, כי שמע, כי שמע, אלוקים. כי שמע, אלוקים.
כי שמע, אלוקים. אז תזכור שבורא עולם נמצא דווקא בתוך הערפל, זה חלק מהחיים יקיריי, לא להתרגש. אבל כן, בואו נראה איך יוצאים מהתסבוכת של ההרגלים. אז יקיריי, נקודה ראשונה, קודם כל בואו ננסה להבין את הנושא הזה, ולהבין ש... בואו אפשר להרים את המוטיבציה האישית קודם כל. בואו נרים את המוטיבציה האישית, פירוש דבר, תזהו רגעים מסוכנים. היצרה לא תוקף אותו 24/7, מכילה. יש רגעים, יש זמנים, יש אנשים, יש מקומות ששמים אותנו במצב של סכנה. אנא לזהות הטריגרים הללו שגורמים לנו לרצות לחזור להרגלים הישנים ופשוט מחלישים לכם את כוח רצון. חבל, חבל. אוקיי, נקודה ראשונה. קחו דוגמה למשל שאישה אחת שלחה לי רעיון חמוד. היא כתבה לה פתק. היא רצתה לשנות משהו אצלה. לא משנה, במשהו בעבודת המידות נגיד, תרתי משמע, יפה, לא משנה. בקיצור, אז היא כתבה פתק, והיא אמרה, כל פעם שיצרה ניסה להתקיף, אתה יודע, מה שאמרתי מקודם, טריגרים כאלה, שפתאום זה משבש לך קצת את הביטחון, ואתה אומר, רגע, אולי אני בעצם רוצה לעשות שטויות, כתבה עצמה דף עם יתרונות. למה אני רציתי את זה מלכתחיל? למה זה כדאי לי? כל מיני משפטים מחזקים שיעודדו אותך ברגע אפל, בסדר? זה קודם כל. נקודה שנייה, זה דיברנו על המוטיבציה האישית, היכולת העצמית, בוא נרים אותה ברגע שאנחנו נקבל קצת ידע, והידע שלנו צריך להבין, אם נתחיל לחשוב טיפה קדימה, גם תראה ניסוי שנעשה באוניברסיטת קולומביה, אנשים במכשיר שנקרא FMRI, אנשים שמעשנים, מכניסים אותם ומראים להם תמונות של סיגריות מעניינות. סיגריות קטנות וגדולות וסיגריות ארוכות וקצרות ושעולות כמה דולרים וכמה סיגרים יקרים קובנים. בקיצור, עכשיו זה עובד ככה. קבוצה ראשונה הייתה צריכה להגיד לעצמה בראש, כמה טוב, כמה טוב השם, לא, אלא כמה טוב וכיף להשן, שם ירחם, זו קבוצה ראשונה. רצו לראות האם זה ישפיע על דיבורים שלהם לעצמם. קבוצה שנייה, שהיא היותר ערכית, אמרה לעצמה, אם אני אשן, אדם עלול לחלות במחלת, בסרטן, כאילו סרטן הריאות. בסדר? זאת אומרת, קבוצה אחת אומרת לעצמה, עזוב אותך אחי, תן ליהנות כמה טוב להשן. קבוצה שנייה אומרת, תעשן. חביבי, מה מחכה לך? מה מחכה לך? יופי. ורצו לראות האם זה יעלה או יוריד את רמת הרצון לעשות מה שהם, כאילו לעשן. והתשובה הייתה מאוד פשוטה, כן. זאת אומרת, הקבוצה שדיברה על עצמה כמה כיף וזה נחמד וכדומה, ברור שזה רק יעלה להם את הרצון. הקבוצה השנייה שאמרה, תחשוב קצת קדימה, תחשוב מה יהיה איתך, מאמי. אז זה הוריד להם את החשק. יופי. אבל בפועל, נו מה עכשיו, מה אני אעשה את זה עכשיו? זה כאילו, זה טוב במעבדה, כבוד הרב. אבל שיצרה תופס אותך, חונק אותך, עכשיו לך תגיד לו, זה מה יהיה לך בהמשך? בהמשך עזוב אותך, אחי, עכשיו תן לי ליהנות. אז מה עושים? מה עושים? פה תנסו לפתח תוכנית שנקראת אם אז, מה זה אם אז? אתם עכשיו יושבים עצמכם ורגועים כרגע, לא באיזה התקף פסיכוטי של תאוות, ואתם מכינים תוכנית שבמידה וקורה א', אני עושה ב'. למשל, אישה שהתמודדה עם כעס, היא הייתה מתעצבנת על בעלה נורא נורא נורא, בפרט כאשר בעלה היה אוכל ולא שם את הכלים בקיור. כמה פעמים שהיא אומרת לו, הבן אדם לא קולט, תגיד לי משהו עמוק וקבלי, מה הבעיה שלו? אז היא החליטה שאם היא רואה את בעלה שלא פינה את הצלחות, היא יוצאת מהמטבח. זאת אומרת, לא נשארת ומתעצבנת ופותחת עכשיו את הפה והיא תצטער על זה, וגם הוא יצטער ולא משנה, והיא חגיגה, אז אם אני רואה שהוא לא, אני יוצאת מהחדר, יוצאת מהמטבח, נרגעת, ואחרי זה אני חוזרת לשם. זאת אומרת, הכינה תוכנית פעולה, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, במידה, ועכשיו אני מריח ריח של מאפייה, אם אתה רוצה, אני עובר לצד השני של הכביש. זאת אומרת, אם אז, בסדר? אם אתה מרגיש עייפות, אתה לא נשאר לבד ליד המחשב. יפה. וכן הלאה וכן הלאה. תנסו לראות, כמובן, בשאר הגורמים שדיברנו, גורמי השפעה כמו חברה, תבקשו מחברים שיעזרו לכם, לא יכשילו אתכם. עוד חליפו חברים, אין מה לעשות, יאללה. כל הכבוד לכולם, מה שנקרא. תדאגו ליכולת חברתית, תעשה לך רב, תחפשו דמויות שיעזרו לכם במהלך התהליך, לא חייב להיות אחד מגדולי ישראל, אתה יודע, תמיד גדולי ישראל הם בראש מעיינינו, אבל לפעמים קשה להגיע אליהם, אז צריך מישהו זמין שמכיר אותך, מכיר את התהליך שעשית, את העבודה שאתה עושה, שייתן לך מילה טובה, שאתה יכול להתקשר אליו מדי פעם כשקשה. סביבה, תעשו דיאטה, לא רק לגוף, דיאטה לבית. מה זאת אומרת? תעיפו מהבית כל מיני פיתויים, כי אם יהיו פיתויים, אז בשלב כזה או אחר אנחנו ניפול. אז כמו שאנחנו צריכים לעשות דיאטה לגוף, או צריך לעשות דיאטה גם לבית, וכמובן דיאטה לבית זה בכל מיני מובנים, לא רק במובנים הגשמיים, והמבין יבין. אוקיי. בקיצור, דבר אחד אחרון אני מבקש מכם. אל תיתנו לנפילות לרסק אתכם. בואו נגדיר את זה, תהפכו ימים רעים למידע טוב. שמעתם? תהפכו ימים רעים למידע טוב. היה יום רע, נפלנו, במקום לשבת על הרצפה ולהתבחין, בואו נהפוך את זה עכשיו למידע טוב. או, קיבלתי לעצמי מידע, הבנתי עכשיו איך שאני עובד קצת, למדתי עם הנפילות שלי, בעזרת השם, להבא אני משתפה. וואו, יפה. אז הבנו עכשיו קצת יותר למה אנשים לא מצליחים להשתנות, הם פשוט לא מבינים את המאזן של הכוחות, וברגע שאדם ישקיע נכון, הוא אכן יצליח. טוב, אנחנו ממשיכים, אין מה, ברור. מה אנחנו ממשיכים, מה בא לכם קורס בניסים עכשיו? לא בניסים, הגשמת חלומות. כן, למה לא בוא נלך על זה? אם אמרנו מה לא, מה כן עכשיו הרב? אוקיי, אז מה כן? יאללה, תחזיקו חזק, אנחנו הולכים להגשים חלומות עכשיו, בעזרת השם, אנחנו לא בתכנית של טוקר, זה לא החלומות הללו, אבל הכוונה היא, אחד אמר לי הרב, הבוס שלי אמר לי לא לוותר על החלומות שלי. אז המשכתי לישון. כל אחד מאיתנו יש לו חלומות, שאיפות, רצונות, אוקיי. איך אפשר להשיג אותם? קבלו בפניכם שש דרכים. שש, כאילו שישה שלבים כאלה. שלב ראשון, לדעת מה אתם רוצים. קודם כל, אם אתה מדבר איתי על חלום, מה החלום שלך? אתה יכול להגיד לי בבקשה? תגיד לי מה אתה רוצה. אתה חייב שיהיה לך שאיפות מוגדרות. אנשים, אתה יודע, מסתובבים בעולם, מה אתה רוצה? לא יודע, כבוד הרב, לא יודע. אם אתה לא יודע, אז ברור שלא תגיע לכלום בחיים. סליחה שאני אומר את זה. אתה תמשיך לנזול לי פה בזמן הפנוי שלך, ולא תוכל להתקדם לשום מקום. קודם כל, מה אתה רוצה, אוקיי? יפה. עכשיו, איך שאתה תגיד לי מה אתה רוצה, מן הסתם במוח שלך יתחילו לרוץ מחשבות, עזוב אותך. זה לא אפשרי. אין לי סיכוי הרב, בסדר, דברים יפים שאתה מדבר, הכל טוב ויפה, תכלס שורה תחתונה, נראה לי שזה בלתי אפשרי, אני לא יכול. שימו את זה בצד, אם בלחיצת כפתור יכולתם לקבל מה שאתם רוצים, מה הייתם רוצים? אני הייתי מציע לכם, תשאלו מה ולא איך. תשאלו מה אתם רוצים, לא איך תשיגו את זה, זה תעזבו, נשאיר את זה לאחר כך. קודם כל, מה אתם רוצים? עכשיו, גם אם המוח שלכם יגיד לכם, לא, לא, תאירו את הילד הפנימי, אתם יודעים, ילד פנימי? לכל אחד מתאמין שזה ילד קטן כזה מתלהב, שכאילו, מבחינתו הכל אפשרי, אבא תקנה לי. מה מלא, זה לקסוס חדשה, אבא תקנה לי, תבין? אני רוצה אחד כזה פנימי, תבין, מתלהב, תן לי, לא כשהרגו אותו כבר, תבין, ודרכו עליו, ונתנו להרגש שהוא אפס, והוא אין לו סיכוי גם ככה. ולכן, אחרי שאתם שואלים אתכם מה אתם רוצים, תעברו לשלב השני. השלב השני זה תגדירו את המטרות יותר בצורה ספציפית. אל תדברו בצורה כללית. הרב, אני רוצה להיות יותר מאושר. מה זה נקרא יותר מאושר? בוא תסביר לי אתה. איך תדע שהשגת את זה? שחייכת יומיים רצוף? כאילו מה? אתה חייב מטרות ספציפיות, נמדדות. שנוכל לדעת, הנה אני מתקדם, הנה אני יותר טוב מאתמול, לפני שבוע וכדומה. אני אראה שאני יודע שהשגתי את המטרה. בסדר לכן, תגידו מה אתם רוצים ותגדירו את זה בדיוק. אני רוצה להיות תלמיד חכם, הרב. מקסים, אדיר, אבל מה זה תלמיד חכם? אתה יכול להסביר לי בבקשה? איך אתה יודע שאני אהיה תלמיד חכם? שמה? אתה מבין? יופי. אז תגדירו בדיוק מה אתם רוצים, תנו דדליין עד מתי, ותתחילו לזוז לכיוון כאשר אתם שוברים את המטרות לחלקים קטנים. ראיתי אחד מסיעי גינס המופקעים, אדם אכל אופניים. זה אנשים שם ממש בעולם. אדם אכל אופניים. איך הוא אכל? אני אסביר לכם. לקח לו 17 יום. 17 יום הבן אדם לוקח אופניים, פרק את האופניים, אתה יודע, לאט לאט, חתיכות קטנות, 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 המיס אותם ואכל אותם. נו, שבריא, תמין אנשים. בקיצור, איך הוא עשה את זה? פשוט שבר את האופניים חתיכות קטנות. אם אתה רוצה מטרה, תגדיר אותה בצורה נכונה, עכשיו תתחיל פרק אותה. פרק אותה לחלקים קטנים, ועם חלקים קטנים, מה אני יכול לעשות היום כדי להצליח? ובואו אני אתן לכם עכשיו מפתח, כבר הזכרתי את זה, מפתח אדיר. שווה את כל התוכנית כדי להקשיב לרגע הזה. למה? כי תקשיבו, כל אחד מאיתנו הרי קיבל עצמו קבלות פעם, הוא התחיל התחלות, משום מה, תכף נבין מה זה משום מה, אני יודע מה זה, למה משום מה זה, אבל אנחנו לא מצליחים להתמיד. אתה יודע, אנחנו פתחנו בכל תרועה גדולה, אוקיי, אני יודע מה אני רוצה הרב, הגדרתי את זה, חלקים קטנים, יאללה, אני יוצא לדרך. משהו קרה בדרך. מה קרה בדרך, אתם יודעים? אתם לא הייתם מוכנים להיות גרועים. מה? אתם לא הייתם מוכנים להיות גרועים במה שאתם עושים. אסביר מה אני מתכוון. כל אחד מאיתנו, אתה יודע, יש לו שאיפות גדולות. תשמע, הרב, אני לא הולך להיות משהו קטן. כל אחד שעדיין יש לו טיפת ערך עצמי, טיפה ביטחון עצמי, הוא בקטע, תקשיב, אם אני עושה משהו, הוא עושה את זה בגדול. אני לא הולך להיות עוד איזה אחד. יופי, נהדר, זה מצוין. אז אתם הולכים על שאיפות גדולות. כאילו דברים קטנים לא מדברים אליכם. זה לא על הרמה שלי, הרב. אין לי בעיה. רק מה שיקרה זה כך. על מנת להגיע באמת למטרות גדולות, צריך המון מוטיבציה. ומוטיבציה, זה תדעו לכם, כמו כל רגש אחר, זה בא והולך. יהיו ימים שתהיה חדור מוטיבציה, תפרק אופניים מצדי, ויהיו ימים שלא יהיה לך כוח לקום מהמיטה. נו, אז איך נאזן את זה? איך תדען תפקד? פה קבור הכלב. מה זאת אומרת? היה פעם כזה שיר, לא משנה. הנקודה העיקרית היא כזאת. אתם טיפוסים של הכל או לא כלום. אז ממילא, ברגע שהצבתם איזה מטרה, אוקיי, הרב, אני רוצה תלמיד חכם, אני לומד 8 שעות רצוף בתעני דיבור עכשיו, הרב. יופי, הרזקת יומיים, הרזקת יומיים, ביום השלישי פתאום אין לך כוח. נו, אז מה אתה עושה? הרב, מה, 8 שעות? אני לא מסוגל, הרב, לא מסוגל. אז מה אתה עושה? אני אגיד לך, אתה לא עושה כלום. וזו הטעות שלך, אתה מבין? פה אתה נפלת. אם תהיה מוכן להיות גרוע, וגרוע, הכוונה היא כביכול גרוע, פירוש דבר שאם אין לך כוח ללמוד 8 שעות רצוף, תלמד לי דקה. זהו, זה מה שאני רוצה לך, דקה. אם תהיה מסוגל ללמוד דקה, אתה תחזיק מעמד. הבנתם? עוד פעם, את החלטת, את רוצה לעשות ספורט עכשיו. אני עושה הליכות, הרב, כל יום, לפחות שעה, הרב, לפחות. אין בעיה, אני לא אומר לך מה לעשות. החלטת נהדר, עשית את זה יומיים. פתאום לא בא לך, אין לך כוח. קר בחוץ, לא נעים, הם כולם מסתובבים עכשיו, גם ככה אסור ללכת, אין לי כוח לראות את כל הפרצופים של כולם עכשיו. פס, דיכאון פה, הרב, דיכאון. ואז מה תעשי? נכון, שעה אין לך כוח ללכת, מה תעשי? אני אגיד לך, את שערי בבית, ואז גם תאכלי ותרגישי על הפנים בכלל, איזה יופי. למה שלא תצאי להליכה של דקה? אז מה תגידי לי? דקה, רב. זה הטעות שלכם. תלמדו את הכלל שאני אומר לכם עכשיו ותפנימו אותו לכל החיים. אחד עדיף מאפס. לא משנה באיזה תחום בחיים, תזכרו מה שאני אומר לכם, אחד עדיף מאפס. זאת אומרת, ללמוד דקה תורה, ברור שזה עדיף מאפס. לבוא 5 דקות לתפילה, זה עדיף מכלום. לשתות כוס מים אחת, אני עובר לנושאים אחרים, לאכול מלפפון אחד, זה עדיף מכלום. ללכת לדקה הליכה, זה עדיף מכלום. ואם תצליחו לעשות את זה, אז פרצתם דרך. כי תבינו שההתמדה הרבה יותר חשובה מההרבה, נקרא לזה, מהעוצמה. זהו. מה אני רוצה להגיד בזה? בואו ניקח איזה... תראו, יש את השיר הזה, הוא כבר באמת משמיעים אותו מלא מלא מלא. אבל בואו תתענגו קצת באמת שכמה טוב השם. זה חשוב. בואו נרגיש את זה ככה.
לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח.
צודק.
רק תפתח את העיניים והמוח.
אז בואו נתחיל.
בונן סביב לעולם ותראה כמה...
טוב השם!
השם.
ידענו.
גם היום שקצת לא נוח, הכל נסגר ואין לאן לברוח. רק תפתח את העיניים ותראה כמה טוב השם. גם אם בפניך דלת נטרקה, הוא יפתח לך עוד דלת חדשה. מאחורי כל גל החור, מעבר כל ענן, נמצאת השמש את העיר חדש מפני ישר. יהודי אל תשכח, אתה בן של מלך שמלווה אותך לאורך כל הדרך. תרים את הראש של ריבונו של עולם, תצעק איתי ביחד, בוא נעיר את כולם. כמה טוב השם. נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד, תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יהיה יהיה תתה. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק, תרים את הראש של השמיים בן אדם ומכל הלב תצעק כמה טוב השם.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
יוחאי תמיד איתי.
מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק.
קורונה קליק.
קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. שמונה שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025.
כל שישה אנשים סובל מהתמכרות העוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133. 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית.
השבוע בקול הבא. 8 מתמודדים נוספים בשלב ההופעות החיות.
היה פה ביצוע מטורף.
מי הפיל את טוקר מהבמה?
אתם לא נורמליים. נו, ה-10.
תן לך מספר שבקצה המנהרה.
מוצא שקרוב ב-10 בקול חי. ולצפייה באתר קול חי. הקול הבא 3, דיזיין סיטי ירושלים. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, כאשר אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד קצת איך מגשימים חלומות, בסדר? זה מתכון כזה להגשמת חלומות, הכל תלוי בקדוש ברוך הוא בינינו, שאף אחד לא ישמע. שישמעו, נכון, אבל אני רוצה כן לתת לנו קצת מוטיבציה לעשות את חלקנו בעבודה הזאת, בסדר? אז הנקודה הראשונה לדעת מה אתם רוצים, אמרנו בדיוק, אוקיי, תגדירו מה אתם רוצים, תשאלו מה, לא אכפת לי איך, שבורא עולם יעזר לנו למצוא את האיך בסופו של דבר, כי בדרך שלא מוצח מוליכים אותו. מטרות ספציפיות, תגדירו בדיוק, תחלקו לחלקים קטנים. ובסופו של דבר אמרנו שאם אתה מחלק את זה לחלקים קטנים, תנסה להגיד לעצמך מה המינימום שאתה מסוגל לעשות בכל מצב. שמעתם? עוד פעם. מה המינימום, כביכול, מה האחד שלכם? זה דקה ללמוד? אז דקה. זה דקה לעשות סיבוב? אז דקה תעשו סיבוב בהליכה. כאילו, תחליטו מה המינימום שאתם לא עוזבים אותו. שבהיהוק ובהנקרוק, מה שנקרא. זה אתם לא מבטרים עליו, לא משנה מה. הקו האדום. יופי, ואז תצליחו להתמיד. נהדר, דבר שלישי, זה מה התמונה שיש לכם בראש. עכשיו אני הולך לעשות לכם תרגיל, תהיו מוכנים. מה התמונה שיש לכם בראש? לא בכדי חז"ל בגמרא מסכת עירובין, דף י' ג' עמוד ב' אומרת, והיו עיניך רואות את מוריך. מה אתה אוחז בראש, תמין? מסעתי חוג בית בצפון לפני הקורונה, מה שנקרא, וההורים העיקרים רצו מאוד להראות לי את חדר בנם, שהוא היום טייס בישראל, ואני מה נכנסתי לחדר הזה, כל החדר היה מלא תמונות של מטוסים, חזק וברוך. זאת אומרת, הוא חי את זה, אתם מבינים? הוא חי את זה, הוא נושם את זה, זה האוויר של הנשימה, אני רוצה להיות טייס! יופי, אז מה אתה רוצה להיות? מה אתה? כן, כן, אתה. מה את רוצה להיות? את יודעת את זה? מה התמונה שיש לך בראש? כי מה שתרצו לראות, אתם תראו. אם אתם לא תרצו, אתם לא תראו. ואני אסביר. לכל אחד הרי מכם יש טלפון. פחות אני מקווה שהגילאים עכשיו כבר אחד בלילה, אז לכל אחד מכם בגדול יש טלפון. נכון? קרי, לא משנה. זה טלפון, יש לכם טלפון. אני אומר לכם מראש שסטטיסטית אתם מתבוננים בטלפון שלכם עשרות פעמים ביום. עשרות פעמים ביום אתם עונים לשיחות, מתקשרים, בודקים השעה. יופי, אז עשרות פעמים ביום אתם מתבוננים בטלפון שלכם, ומן הסתם לא קניתם אותו אתמול. רוב המאזינים, נכון? זאת אומרת, אתם כבר מסתכלים עליו אולי שבועות, אולי חודשים, אולי אפילו יותר. יום-יום, מלבד שבת, למעלה מ-20 פעם ביום. יופי, אז עכשיו אני הולך לשאול אתכם שאלה. אל תסתכלו על הטלפון, אל תסתכלו עליו, אני שואל אתכם שאלה. אם יש לכם טלפון כשר, למשל, במסך הבית, מה שנקרא, בעמוד הראשון של הטלפון שלכם, מה כתוב לכם למטה? אני אגלה לכם, אצלי בטלפון בדקתי, היה לי שם לוח שנה, שמות, כל מיני דברים כאלה. מה כתוב לכם מצד ימין למטה? אל תסתכלו, אל תסתכלו, מזיכרון בלבד. עכשיו, אם יש לכם טלפון חכם, איזה אפליקציה היא בצד ימין למטה? תקשיבו, לא להסתכל. תנסו בדמיון, מה אתם רואים את הטלפון הרי 20 פעם ביום לפחות, נכון? כבר שבועות וחודשים אולי, יופי. אני שואל אתכם שאלה פשוטה, לא עובדים בתוך הטלפון, בפנוכו. בדף בית, מה שנקרא, איך שאתה פותח? נו, מה כתוב לך למטה? מצד ימין. איזה אפליקציה שמצד ימין, אתה יודע? יפה. עכשיו תנסו לנחש, עכשיו תקחו את הטלפון, תבדקו. תקחו את הטלפון, תבדקו אם צדקתם או לא. נו, תבדקו, אל תעשה לי פה הצגות, אורי. תבדקנו. יפה, נו, צדקתם או לא? יפה, רוב האנשים לא רק שלא צדקו, כאילו, וואלה, לא חשבתי על זה, יופי. נהדר, תחזירו את הטלפון לכיס. עכשיו יש לי עוד נקודה אחת. בכל טלפון בעולם, בדף בית שלו, מה שנקרא, בעמוד הראשון, יש שעון. אתם כרגע הוצאתם את הטלפון, לא להוציא אותו עוד פעם, הוצאתם את הטלפון, הסתכלתם, נכון, לראות שם מה כתוב למטה, 100% גם ראיתם את השעון, כי זה מולכם. מה הייתה השעה, אתם יודעים? אל תסתכלו עכשיו, מה הייתה השעה? אף אחד לא יודע. איך יכול להיות? הסתכלתם אבל, נכון? יופי, זה הבעיה שלנו, שימו לב טוב. זה היה מול העיניים שלנו, הדף בית הזה נמצא כל יום מול העיניים שלכם, ואתם לא זוכרים מה כתוב מצד ימין למטה. למה? זה הכלל. מה שמחפשים, מוצאים. לא מחפשים, זה יכול להיות מול העיניים שלך שנים, ולא תראה את זה. אז העבודה שלנו זה לחפש, יקיריי, זה לחפש. לחפש מה שאתם רוצים. אז אם אדם מחפש, תמיד אני זוכר שסיפרו לי אז בזמנו רב חיים קניאבסקי, שיבדל לחיים ארוכים, היה בירקון, והוא ראה ירוקת. אז הוא קרא ישר לנכד, לבן, מה היה שם, כאילו ש... זה בדיוק מה שהמשנה בשבס מדברת על זה. נכון, אז מה אתה מחפש, אתה מבין? איפה הראש שלך מונח? מה התמונה שיש לך בראש, קראנו לזה? יופי, אז הנקודה הראשונה זה לדעת מה רוצים. נקודה שנייה, שהמטרות יהיו ספציפיות. נקודה שלישית, מה התמונה שיש לכם בראש? והנקודה הרביעית, קום ותעשה מעשה. אני אסביר לכם, אמנם זה אני לא יכול לעשות לכם את הטלפון, הייתי יכול להדגים לכם כי יש לכם טלפון בבית, אבל בואו אני אתן לכם דוגמה שעשיתי בהרצאה. אני עומד מול קהל, שולף 100 שקל מהכיס, ואומר לקהל, מי רוצה את השטר? כמובן שעשרות אצבעות מונפות באוויר בשמחה. ואני ממשיך לחכות עם השטר ביד, מי רוצה את השטר? ואנשים מרים את האצבעות. עד שאחד קם מהקהל, ניגש אליי ולוקח את השטר. אתה מבינים? אתה יכול להגיד שהוא חצוף, אבל אני שאלתי מי רוצה את השטר, נכון? יפה, הוא רצה, בא לקח. מה ההבדל בינו לבין כל אלה שהמשיכו לשבת? שימו לב טוב עכשיו. מה ההבדל בינו שהוא בא ולקח לבין כל אלה שהמשיכו לשבת? ההבדל הוא בגדול מה שמבדיל בין מצליחנים למפסידנים. לוזרים בשון הרחוב. אני אסביר לכם, כולנו רוצים, אולי אפילו מתפללים, מקווים, חולמים, אבל אם לא נעשה מעשה, אם לא נרים את עצמנו מה שנקרא, ואם צריך ללמוד אז ללמוד, ואם להפסיק לאכול שטויות אז להפסיק לאכול שטויות, אם לא תעשו משהו בנידון, הכל יישאר כחלומות באמת באספמיה. תנסו, תזיז את עצמך. אבל מה, יש אנשים שקצת מפחדים. כן, אבל מה אם אני לא אצליח הרב? א', לא בושה לבקש עזרה, אני אומר לכם. תבקשו עזרה, מקסימום מה יגידו לכם, לא? שיגידו לא. מהיום תלמדו את הכלל הבא. כל פעם שמישהו אומר לכם לא, אתם אומרים נקסט. הלאה, הלאה. תקשיבו טוב, מישהו אומר לך לא, אתה אומר מה? יופי, נקסט, הלאה. זה נכון בשידוכים. זה נכון במקומות עבודה. לא רצו אתכם? הלאה. כאילו לא להתקע, לא למה? הלאה, לא למה. הלאה. נקסט, הבא בתור, חלס. לא נשאר בדיכאון ואני לא שובר את עצמי והכל בסדר. הם אמרו לא, אני אומר נקסט. אז גם פה, כשאני אומר לעשות מעשים, בואו ננסה לעשות, בואו נשתדל, אנחנו נשתדל שתדלות שלנו, בורא עולם יחליט אם נצליח או לא. עכשיו, אם אתה אומר לי שאני מפחד, הרב, מה לעשות עם הפחד? אני אגיד לכם, אני אומר, אין לי שום בעיה עם פחד. שתרגישו את הפחד, תרגישו, ותעשו את זה למרות הפחד. הבנתם? אם יש משהו שצריך לעשות, ולא אכפת לי מה כרגע, גם אם אתם מפחדים, תעשו את זה למרות הפחד. לא מתכם לא לפחד. אם תנסו בכוח לא לפחד, זה רק יגרום לכם יותר תסכול. אין לי בעיה עם הפחד, ולמרות הפחד אני עושה את זה. בואו נמשיל את זה לילד בן 3, בסדר? שעכשיו האמא או אבא או שניהם ביחד מצידי צריכים לקחת אותו לגן או לבית ספר, לא, לא, לא בית ספר, אתה יודע, איזה מכינה כזאת. והוא לא רוצה. הוא לא. מה הורים יעשו? יתחשבו בדעותיו ויניחו לו להישאר בביתו? או שעם כל הכבוד לו, אנחנו מאוד אוהבים אותו, אבל יש פה אבא ואמא. והם יחליטו אם הוא הולך או לא הולך. לא הפספוסון הקטן הזה, ברור שהוא לא רוצה. אז יקחו אותו ביד, ויפה מאוד בעדינות, יראו לו את הדרך לעבוד לכיתה, אין מה לעשות. וגם אם יום אחד נוותר לו, אבל מחרת ודאי שלא. נכון? אז יופי, אז תתייחסו לפחד כמו לילד קטן. הוא לא יכול לנהל לכם את החיים, כל הכבוד. בסדר, שימשיך לבעוט וימשיך להשתולל וימשיך לגרום לכם קוצר נשימה עוד רגע, ואתם מרגישים שאתם יכולים להתעלף. אתם לא תתעלפו. עם כל הכבוד לפחד, קחו אותו ביד, ואנחנו עושים מה שצריך לעשות למרות הפחד. יופי. אז אחרי שלמדנו לעשות מעשים, חשוב לקבל משוב. משוב זה נקודה מאוד מאוד חשובה. פידבק, מה שנקרא. למה? למה חשוב? כי אם אתה רוצה להגיע למשהו, קרי חלומות, מטרות, לא אכפת לי מה כרגע, אתה בטוח שאתה על הדרך הנכונה? אתה בטוח שמה שאתה עושה זה מה שצריך לעשות? לא יודע, בוא נשאל, בוא נקבל חוות דעת. זה יכול להיות חוות דעת מקצועית, זה יכול להיות המשגיח בישיבה, זה יכול להיות בעלך, אשתך. כאילו בוא נשאל, אנחנו רוצים לקבל פידבקים. עכשיו בוא נודע על האמת, יש שני סוגי פידבקים בעולם. יש פידבקים חיוביים ופידבקים שליליים. מה אתם מעדיפים? נכון, כולנו נעדיף את הפידבקים החיוביים, אין לי בעיה. אבל בוא נהיה אמיתיים. וכי פעם בחיים קיבלתם פידבקים שליליים, כאילו ביקורת, והיה לה ערך או לא? היה לה ערך, נכון? אז נכון שאנחנו מעדיפים פידבקים חיוביים, אבל גם לפידבקים שליליים יש תפקיד. אבל אני מבקש לכם שתי בקשות. בקשה אחת, לקבל את הפידבקים השליליים, ועד הרבה במידה מסוים אפילו לחפש אותם, כי זה מה שיחזיר אתכם למסלול. ותתייחסו לזה כמו ווייז. הווייז הרי במידה ואתה סוטה מהמסלול, הוא מחזיר אותך למסלול, נכון? אתה לא מתחיל, למה אומר לי את זה כאילו? מה, חלס, תבין? לא, בסדר, אתה שומע ואתה ממשיך להתיישר. עכשיו תנסו לדמיין, בואו נעשה תרגיל עכשיו, אני, ואנחנו עושים דמיון מודרך, אתם ואני. תחשבו, יש עכשיו בן אדם ואני צריך להגיע אליו. בסדר, הבן אדם עומד 10 מטר מני ואני אמור להגיע אליו, ואני מתחיל ללכת. עכשיו יש משחק כזה ששחקנו כמו ילדים, חם, חם, קם, קר, קר, אתם מכירים? מתחמם, מתקרר. יופי, אז בואו נשחק את המשחק הזה. אם אני בדרך הנכונה, אתם אומרים לי חם, מתחמם, יופי. אם אני סוטה מהדרך, אז הוא אומר לי קר, מתקרר, יופי. עכשיו, במידה, ואני מתחיל ללכת, והוא פתאום אומר לי קר, אז אני מתיישר חזרה. אבל מה יקרה אם עכשיו הוא משחיל לי קר, קר, ואני כאילו... כאילו, למה אומרים לי ביקורת? מה, אתה צחוק, מה אתה בוכה? תתיישר, אבל... יופי, אז אם נותנים לכם ביקורת, אין עניין להתיישב ולבכות. לא מחפשים אתכם דווקא, ולא, לא, זה ביקורת, ביקורת טובה. תגידו תודה רבה ותתיישרו, זה הכל. ונכון שבדורנו יש כאלה שלא יודעים להגיד ביקורת, ויש כאלה שלא יודעים לקבל ביקורת, ואז החגיגה מתחילה, ובפרט בסגרי הקורונה הנהדרים שאנחנו חווים אותה, ובבית, בחגיגה, ובמסגרות, וכאילו, יש, יש. זה אמרתי לכם שבוע שעבר, אולי אנחנו מתלבטים פה בהפקה אם לעשות באמת תוכנית או מספר תוכניות על כל הנושא של הנוער. זאת אומרת, מכל ההיבטים, גם שההורים יבינו את הילדים ושהילדים יבינו את ההורים, אנחנו עדיין מתלבטים, כנראה שבוע הבא ייפול הגורל, לא גורל, אבל אנחנו נושא החלטה, במידה אנחנו רוצים לפתוח את הנושא הזה, למצוא פתרונות, לתת כלים, מלא מלא משפחות מתמודדים, מצד אחד, ההורים חסרי עונים, מרגישים מה לעשות, מה לא לעשות, הבן הוא חוזר בשתיים בלילה, לנעול אותה דלת הרב, או לא, פתאום מצאתי משהו מתחת לקרית. אוי, האם עכשיו אני זורק אותו מהבית, או שאני מכיל אותו ומחבק אותו, אם משהו, לא יודע מה. בקיצור, הבת מתחצפת, כל מיני אתגרים שההורים חווים מצד אחד, מצד שני הילדים כבר מטפסים על הקירות, יצרה נוגס במוחם ובליבם יומם ולילה, והם עצמם כבר לא יודעים מה הם רוצים מעצמם. אז זה להקדיש תוכנית, באמת אולי כמה תוכניות לתת במה, במה מצד אחד, להרגשים, לתסכולים, לקשיים, ומצד שני כמובן פתרונות. יש פתרון לכל דבר, יקיריי, לא להרים ידיים ולא להתייאש ולא להישבר, הכל בסדר. זה סך הכל ניסיון, זה סך הכל ניסיון מבורא עולם, זו תקופה של ניסיון, זה אתגרים ניסיונות, אנחנו צולחים את זה כמו גדולים. אל תוותרו לעצמם כל כך מהר, ולכן לקבל משוב זה חשוב. והדבר האחרון זוהי ההתמדה. נא להתמיד, לא לוותר, גם אם נפלתם, גם אם נכשלתם, לא מוותרים. וככה בסופו של דבר, בסייעתא דשמיא, אם בורא עולם יחליט, החלומות שלנו יתגשמו. אם נעשה, נדע מה שאנחנו רוצים, אם המטרות שלנו ספציפיות, אם יהיה לנו תמונה בראש בדיוק מה אנחנו רוצים, נתחיל לעשות מעשים, 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 נלמד לקבל משוב ולא נתייש בדרך. יקיריי, עד כאן ענייני החלומות. בואו נראה קצת מה עם העתיד. מה עם העתיד? אפשר לצפות את העתיד או לא? מה אתם אומרים? איך אני ארגיש בעתיד? איך אני ארגיש? אם אני אעשה ככה או אעשה ככה? רב, אם אני אתחתן עם הבחורה הזאת, אני אתחרט על זה בהמשך? אתה יודע, יכולתי אולי לחכות למשהו טיפה יותר טוב. מה זה האפקט של האור במקרר? מה זה הדבר הזה, הרב? אוקיי, זה מה שהולכים לפתוח עכשיו, זה קבוצת הדיון שנפתח עכשיו. נעשה אותם, אפשר לצפות את העתיד ואיך נרגיש בעתיד, כי יש פה תיאטוע מאוד גדול. ויוצא משה את העם לקראת האלוקים והתייצבו בתחתית ההר. מה זה בתחתית ההר? אומרת הגמרא מסכת שבת, מה הכוונה? אומרת הגמרא מלמד שקפה עליהם הר כגיגית. ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. בורא עולם כופה על עם ישראל הר כגיגית. ובואו ננסה לראות מה הכוונה. מה זה שם תהיה קבורתכם? היצורת כתוב, כולם מכירים את זה. פה תהיה קבורתכם, או כאן תהיה קבורתכם. מה זה שם תהיה קבורתכם? יש איזשהו מקום שנקרא שם. ושם... אנחנו ננסה להבין מה הולך להיות שם. העתיד תומן בחובו מסתורין. ואדם חושב, תקשיב הרב, פה לא טוב לי. אבל כשאני אגיע לשם, אז הרב, ייפתחו שערי גן עדן. אתה בטוח? הרב, כרגע לא טוב לי, אני רווק, אני רווקה, אני אתחתן, אז שם. אתה בטוח? לא שאני בא להפחיד, אבל אתה יודע, אנחנו עושים רצון השם, ואם זה השם, אם מה שהשם רוצה מאיתנו, אנחנו נעשה... אם יהיה טוב, לא טוב, אבל אני רק אומר, עדיף שיהיה כבר טוב עכשיו, לא לחכות לשם. כי יש פה בעיה מאוד גדולה. אנחנו תכף נחשוף בפניכם את הבעיות, כי כל אחד מאיתנו שמתכנן משהו עכשיו, הוא מתכנן את זה על דעת שבעזרת השם שם יהיה לו יותר טוב. האומנם? מה הבעיה בנסות לדמיין מה יהיה שם? תראו, לקחו פרופסורים באוניברסיטה. הם אנשים, אמרו אותם, אנשים מכובדים, עם ראש על הכתפיים, ושאלו אותם שאלה מאוד פשוטה. זה מופיע בספר להתעכל באושר של פרופסור דניאל גילברט מהרווארד יוניברסיטי, והוא שאל את השאלה הזאת, פרופסורים באוניברסיטה, מה השאיפה שלכם? והם כולם ענו שהשאיפה שלהם זה מלגת מחקר. תראו, יש כסף בעולם שמסתובב, ופרופסור שמקבל מלגת מחקר, הוא בעצם נפתחה לו הדלת לעולם של, של, של כיף במידה מסוימת. למה? כי הוא חוקר דברים שהוא אוהב, הוא מקבל על זה כסף. אז מה זה? זה הפסגה. וזה כמובן פותח לו דלתות, אם הוא יצליח במחקר, אז להתפרסם מאוד, אולי פרס נובל, אולי חיסון לקורונה, וכן הלאה. יופי, אז הפרופסור אמרו שהשאיפה שלהם, החלום שלהם זה מלגת מחקר. אוקיי, הבנתי. השאלה השנייה שאלו אותם, איך לפי דעתכם תרגישו אם תקבלו מלגת מחקר? וכמובן, איך תרגישו אם לא תקבלו? בכל סוף שנה יש את הוועדת מלגות. מה יקרה אם בסוף השנה יתברר שקיבלתם, או להבדיל לא קיבלתם? איך תרגישו? אז כמובן שהתשובה הייתה מאוד פשוטה, כמובן שאם הם יקבלו הם יהיו מאושרים, הם טענו עד הגג, ובמידה הם לא יקבלו, יהיו מוכזבים עד הרצפה. אבל עכשיו הגיעה השאלה המעניינת. השאלה השלישית הייתה, כמה זמן לפי דעתכם אתם תרגישו את אותן הרגשות? לטוב או למוטב? בסדר? כמה זמן לפי דעתכם אתם תרגישו את הרגשות האלה? זאת אומרת, אם קיבלתם את המלגה, כמה זמן תהיו בהיי? כאילו תהיו מבסוטים, שמחים, מאושרים, או להבדיל, אם לא קיבלתם, כמה זמן זה ירדוף אתכם, האכזבה, תזכו לייאוש? התשובה שלהם הייתה, הרבה, הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, במידה ונקבל מלגת מחקר, זהו, החיים משתנים. מפה עליתי על הרכבת המהירה, מה שנקרא. זהו, החיים נפתחים, האופציות מתגלגלות, זה משנה לשנה אני יכול להצליח יותר. תקשיב, השמיים זה הגבול, לא יהיה גבול לשמחה שלי לאורך שנים שנים. ואם אנחנו לא נקבל, אז כמובן זה ירדוף אותנו שנים שנים. למה? כי תמיד נוכל את הלב, תראה, חברים שלנו קיבלו מלגה, למה אני לא, מה יכולתי לעשות עכשיו, תראה איפה אני תקוע פה בקופת חולים. הבנתם? יופי. מה קרה בפועל לפי דעתכם? אז אני אגיד לכם, בטווח הקצר הם צדקו, ברור שמי שקיבל מלגה שמח, ומי שקיבל לא קיבל היה עצוב. אבל איפה שהם טעו, זה לגבי העתיד. והכוונה היא כך, הם חשבו שזה ישפיע עליהם לאורך חודשים ושנים ושנים, ממש לא. לאחר מספר חודשים, הם חזרו שתי הקבוצות לאותה רמת עושר שהם היו לפני קבלה או אי קבלת המלגה. שמעתם? בואנה, הוא קיבל מה שהוא רצה, אבל אחרי מספר חודשים, בסדר, קיבלתי, נו מה עכשיו? זה לא בדיוק כמו שחשבתי הרע, וזה לא כל כך העיף אותי באוויר, ולא גילו אותי עדיין. מצד אחד, מצד שני, במידה והם לא קיבלו, אז הם לא היו מרוסקים יותר מדי. בסדר, נכון, זה כואב הלב, לא היה נחמד, אבל בסדר, יאללה, ממשיכים בחיים, אתה מבין? וזו הטעות שלנו. למה אנחנו לא מצליחים לנבות את העתיד במידה מסוימת? למה אנחנו לא יודעים איך נרגיש? יש פה שלוש סיבות, ואת אותן שלוש סיבות נלמד. אחרי הללו, לא, משהו כזה. הללו, הללו, של אורי דודי. בבקשה.
הללו, 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 אס השם כל הגויים, שבחו, כל האומים. הללו, 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 אס השם כל הגויים, שבחו, כל האומים. הללו, הללו, אס השם כל הגויים, שבחו, כל האומים. הללו, 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 אס השם כל הגויים, שבחו, כל האומים.
אנחנו ממשיכים ואנחנו ננסה עכשיו, רוצים קצת להבין למה קשה לנבות את העתיד. תקשיבו טוב טוב, זה ייתן לנו קצת כלים לחיים. נקודה ראשונה, יקיריי, אנחנו מדמיינים את העתיד, אבל דווקא הפרטים שאנחנו לא מדמיינים הם יותר חשובים מאלה שאנחנו מדמיינים.
מה?
עוד פעם, אנחנו הרי מדמיינים את העתיד, כל אחד מאיתנו שהולך לעשות איזה בחירה לעתיד, הוא הרי מדמיין איך העתיד הולך להיראות. ויש פרטים שאנחנו לא מדמיינים. בואו אני אתן לכם דוגמה קצת מעשית מחיי הטרום קורונה. אני אסביר למה טרום קורונה, כי בואו ננסה לדמיין חופשה במלון. הרי עכשיו כולם, אין מלונות, אין כלום, אבל זה, יש הרגשה שאיך שיפתחו את השמיים ואת הארץ, אז כולם הסתערו על, אתה יודע, אני חייב איזה נופש לצאת מהבית הרב, אני חייב, נהדר. אז כשמדמיינים חופשה במלון, מדמיינים את החדר המפנק, את הנוף המדהים ואת האוכל הגורמה. נכון? אין בעיה. אז אדם בטוח שהוא הולך ליהנות שם רצח, מה שנקרא. מה הוא לא מדמיין? הוא לא מדמיין קודם כל את הנסיעה למלון, שיכולה להיות ציוד בפני עצמו. הוא לא מדמיין את המציאת חנייה באזור של המלון. הוא לא מדמיין את התור בקבלה. הוא לא מדמיין את החדר בדיוק שהוא יקבל. הרי זה שהתמונה שיש לו בראש זה יפה, אני מאוד אוהב אותה, אבל מי אמר שזה החדר? מאוד יכול להיות ש... מה, זה החדר כאילו? מה, אמרו לי נוף לים, איזה ים, אין פה כלום, ביצה, שלולית, נו באמת. זאת אומרת, גם החדר שהוא דמיין, לא יודע, שירותים קטנים, מה זה הדבר הזה, לא יודע, שפורח, שטיגריות, טיגריות. אוקיי. הוא לא מדמיין את ה... לא יודע, טונות של אנשים שיגיעו, ופתאום כזה עמוס, והוא צריך לחכות למעלית, ותמין, צריך לחכות בתור למעלית, והוא לא יעלה במדרגות, כי הוא בקומה 17 שם אותו, מה אני קומה 17, מה אני יעלה במדרגות, מה אני משוגע? זה הוא לא לקח בחשבון. הוא לא לקח בחשבון שיכול שהוא יפגוש מישהו, איזה חבר ילדות, מהנקצים האלה, אתה יודע, שהוא ניסה לי, איך, מה הוא עושה פה? אני לא מאמין, איך הוא בא, מה הוא עושה פה? זאת אומרת, הוא גם לא דמיין את התורות לאוכל. אתה יודע, לפעמים אתה צריך לעמוד, יש בופה, ואתה צריך לעמוד שם עד שאתה מקבל איזה חתיכת אופון. זאת אומרת, יש המון פרטים שאנשים לא מדמיינים. הם מדמיינים חלק מהפרטים, והם בטוחים. מה, ברור, יהיה לי כיף. עכשיו, מלון זה רק דוגמה, כל אחד מאיתנו יבחר מה שהוא רוצה. בטוח שכרגע לא טוב לו, אבל אם הוא יעשה א', ב', ג', ד', יהיה לו טוב. והוא לא מדמיין עוד המון המון פרטים. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אנחנו אף פעם לא יודעים איך נרגיש עד שנגיע לגשר, מה שנקרא. בורא עולם, וזה תזכרו מה שאני אומר לכם, צייד אותנו בכוחות אדירים להתמודד עם קשיים. באמת, אנחנו מהכוח האנושי, הוא במידה מסוימת בלתי מוגבל. באמת בלתי מוגבל. אבל תרשו לי לתת לכם שלוש דוגמאות. דווקא מאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, אם בכלל יהודים, יש פה חלק בכלל ליהודים, אולי אחד שהוא כן. ואני רוצה שתשמעו איך הם הגיבו. הראשון, הייתה להקה בשם הביטלס, חיפושיות. מי המתופף המקורי של הביטלס? אני אגיד לכם, לא רינגו סטאר. פיט בסט קראו לו. פיט בסט הזה, הוא היה מתופף המקורי, אבל הוא הועף מהלהקה כבר בהתחלה. את רינגו סטאר הזה, זה המתופף היותר מוכר שלהם, הם לקטו, מה שנקרא להקו, בסיבוב הופעות, ואז הם נהיו הלהקה אחת המפורסמות בעולם, וכמובן עם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד תהילה. נשאל פיט בסט הזה, אותו מתופף מקורי, שהוא המשיך לתופף, אבל אתה יודע, לא זכה לעשירית מהתהילה של הביטלס. שאלו אותו, איך הרגשת אחרי זה? כאילו לא באותו רגעים. אחר כך, איך הרגשת כמה שנים אחרי זה? אני מצטט לכם מה הוא אמר. אני יותר שמח ממה שהייתי עם הביטלס. מה, אתה משחק אותה מה שנקרא? מה, אתה יכולת להיות כזה מפורסם, תראה. אני אומר לכם, אומר, אני יותר מאושר מה שראיתי איתם. איך זה יכול להיות? זו הנקודה. אם הייתי שואל אותו הרי לפני כן, הנה, עכשיו שמעיפים אותו מלהקה, איך אתה מרגיש? או להבדיל, איך אתה מרגיש שעכשיו שהם התחילו להתפרסם, איך אתה מרגיש עכשיו? מה, מן הסתם הוא היה עצבני, הוא היה כועס, איזה פספוס, איזה... אבל אתה רואה שבטווח זמן, משהו קורה. ברגע שיש כמה אופציות של בחירה, אז אם אדם יתבונה נכון, הוא יבחר את האופציה היותר טובה. יותר מרגיעה. אז נכון, אז אולי הוא לא נהיה, לא יודע מה, סופרסטאר עולמי, נכון, אבל הוא זכה במשפחה שלו. הוא זכה בילדים שלו, באישה שלו, שבטווח הרחוק הוא אומר לך, תשמע, זה הרבה יותר משתלם, הרבה יותר. ג'ים רייט, היה יושב ראש בית הנבחרים בארצות הברית, אחד מהדמוקרטים המשפיעים ביותר בארהב. הוא התפטר, יותר הם פיתרו אותו, הם תפצו אותו בעסקים מלוכלכים, כל מיני תיקי 2,000-3,000 וכדומה, בקיצר פוטר והפסיד את כספו, את כוחו ואת מעמדו. נו, מה הייתם אומרים שהוא יגיד אחרי כמה שנים? בן אדם שהוא אף, תחשוב, היה בממשלה שם, היה אחד המוברגים, אחד המערבבים לשון הרחוב. נו, מה, איך הוא ירגיש לפי דעתכם? אחרי כמה שנים אני מצטט. אני במצב כל כך יותר טוב, פיזית, כלכלית, רגשית, מנטלית וכמעט בכל בחינה אחרת. מה אתה עובד עליי? תקשיב, פיתרו אותך, עשו לך שיימינג, עשו לך תמיד בית ספר, עשו לך, ואתה אומר לי שאתה בכל, במצב יותר טוב פיזית, כלכלית, רגשית, נבחיית, מה שנקרא. תשובה, כן. אתם מבינים, בהתחלה שקורית איזושהי טרגדיה מסוימת, אתה אומר, אני לא עובר את זה הרב, אני לא יקום מזה, אני מרוסק, אני הלך עליי. תבינו שבורא עולם יצייד אתכם בכוחות, אל תוותרו לעצמכם, תחזיקו מעמד, אני יודע שקשה, אני יודע שזה לא נעים, אני יודע שזה בא לך לקבור את עצמכם מתחת לאדמה. תזכור, תן לה זמן לעשות את שלו. הרי לנגרמן. נו, אתם שמעתם את השם שלו? לא, לא נראה לי, נכון? הוא ב-1949 למניינם שמע על מסעדת המבורגרים קטנה בבעלות שני אחים בשם מקדונלדס. עכשיו הוא שמע את זה, אמר וואלה זה רעיון טוב, אני אקנה מהם את הזיכיון של הדברים האלה, אני אתחיל, לא יודע, למכור המבורגר, נשמע טוב. הם היו מוכנים לקור לו את החנות ואת הזיכיון לרעיון ב-$3,000. טוב, הבן אדם לא היה $3,000, הוא הולך לאח שלו. אתה יכול להלוות לי $3,000? אח שלו שואל אותו, למה אתה צריך $3,000? הוא עונה לו, כי אני רוצה לקנות מסעדה של המבורגרים. אח שלו נותן לו שטיפה. מה, אתה רציני? כאילו, מי אוכל המבורגרים? עכשיו, תבינו, זה היה ב-1949. באמת שאף אחד לא אכל המבורגרים אז. כאילו, מי אוכל? או שבאים למסעדה נורמלית, או שלא אוכלים, כאילו, אוכלים בבית. כאילו, מי אוכל שטויות, לחמניה, לחמניה עם בשר? כאילו, מה, אתה רציני? כאילו, מלא אוכלים סטייק, אנטריקוט, פרקים אותו עם צ'יפס, לחמניה. זה נשמע לכם הגיוני, לחמניה עם איזה חתכת בשר בפנים? לא נשמע טוב, לא יודע מה להגיד לכם, לא נשמע טוב. אז אח שלא הוריד אותו מזה, אח שלא הוריד אותו מזה. בזמן קצר לאחר מכן, אדם בשם ריי קרוק, הוא קנה אותו, הוא קנה אותם, והוא הפך להיות אחד האנשים העשירים ביותר בארצות הברית בגלל זה. נו מה, אז מה הרי הזה אמר על זה? זה שפספס, מה הוא אמר? שימות אח שלי? לא, אתה יודע מה אמר? אני צטט. והוא לא אדם דתי, והוא גם לא, אולי יהודי, אבל לא. שלוש מילים הוא אמר. מה אתם אומרים שהוא אמר? הוא אמר, הכל היה לטובה. תגיד לי מה הוא נחוש גמזו, הוא רבי עקיבא, מה זה הכל היה לטובה? אלא תזכרו, ברגע שקורה משבר, אתה מרגיש זהו הלך עליי, אני אבוד, זהו, מה, יכולתי להיות אחד מהאנשים הכי עשירים בעולם. אבל אחרי הסתכלות של שנים, לפעמים זה שנים, לפעמים זה קצת פחות, אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, אתה רואה, בור עולם מסדר את הדברים בצורה הכי טובה שבעולם. אל תנסו לחזות העתיד, כי אתם לא יודעים. והדבר האחרון, זה הגורם שנקרא אפקט האור במקרר. שאלה, מה אתם אומרים? האור במקרר תמיד דולק? או רק כשפותחים את המקרר הוא נדלק? מה אתם אומרים? אני אחזור לשאלה עוד פעם. האור במקרר, נכון? הוא כל הזמן דולק? או רק כשפותחים את המקרר? אני אגיד לכם מה התשובה. זה הלכות שבת, למה? הרי למה אנחנו מחבים את האור במקרר לפני שבת? יופי, אם הוא הדולק כל הזמן, הזמן שאני אלתך באותו, אתה לא מעלה ולא מוריד. אלא יופי. אז מה זה קשור אליכם? אני אגיד לכם. אנחנו חושבים שבעתיד אנחנו כל הזמן נשווה. נכון? אתה מתלבט עכשיו להתחתן או לא להתחתן עכשיו? את מתלבטת עם, להתחתן עם מושיקו או עם יויסי. את מתלבטת ואת אומרת, כן הרב, אבל אם אני אבחר באלף, אני כל החיים יחשוב, אבל יכולת להתחתן עם בית. אני אשווה כל הזמן ולא, אתה מבין, אני לא, לא היה לי טוב. אז תקשיבו על ניסוי שנעשו באוניברסיטת הרווארד, עשו את הניסוי הבא. שתי קבוצות סטודנטים הכניסו אותם לתוך חדר, ובחדר היה שם טאפו צ'יפס. טאפו צ'יפס, כן, היה טאפו צ'יפס, ועכשיו ליד הטאפו צ'יפס הזה היו שתי צלחות. קבוצה אחת ליד הטאפו צ'יפס היה צלחת של שוקולד עם עסיסים. זאת אומרת, תוך כדי ש... עכשיו, להם מותר לאכול רק טאפו צ'יפס, בסדר? אז הם אוכלים טאפו צ'יפס, וברקע, נקרא לזה ברקע, יש שוקולדים. קבוצה שנייה הכניסת אותם לחדר אחר, טאפו צ'יפס, זה מה שהם אוכלים, ובצד, במקום שוקולדים, יש סרדינים. מי לפי דעתכם יותר נהנה מהטאפו צ'יפס? הקבוצה שהיה ברקע שוקולדים, או הקבוצה שהיה ברקע סרדינים? אז אני אגיד לכם, שאלו אותם את זה לפני כן. שאלו אותם לפני כן, זאת אומרת, אתם עכשיו הולכים להיכנס לחדר, ואתם מצווים לאכול טאפו צ'יפס, אבל קבוצה אחת אמרו להם, ברקע יהיה לכם שוקולדים, והשנייה אמרו להם, בקבוצה, ברקע יהיה לכם סרדינים. כמה לפי דעתכם תהנו מהסרדינים? עם הטאפו צ'יפס? אז הקבוצה שאמרה שהיה להם ברקע שוקולדים, אמרו שאנחנו לא בדיוק נהנה, למה? אתה מבין? מה, יש לנו ליד זה טאפו שוקולדים, אז כאילו, תודה רבה על הטאפו צ'יפס, כאילו, יופי. מצד שני, הקבוצה שהיה סרדיני בצד, אמרו, אנחנו בטח נפרק את הטאפו צ'יפס בשמחה, כי לעומת הסרדיני, כאילו, יש! בפועל מה היה? אני אגיד לכם, בפועל שתי הקבוצות נהנו באותה מידה. למה? כי ברגע שאתה אוכל טאפו צ'יפס, אתה אוכל טאפו צ'יפס, לא אכפת לך מהעולם. זה לא משנה אם היה ברקע שוקולדים או היה ברקע סרדינים. אתה לא עושה את ההשוואה. שימו לב טוב לשיעור לחיים עכשיו. אתם חושבים שאם אני אתחתן עם א', אני כל מיני לחשוב, יכולתי להתחתן עם ב', וזה יאכל לי את הלב כל הזמן. זה יאכל לכם את הלב, רק תתנו לו לאכול לכם את הלב. ונסביר מה הכוונה, אמרנו, כמו האור במקרר. האור במקרר דולק רק שפותחים את המקרר. אז אם אתם לא תפתחו את התיבת פנדורה הזאת, נקרא לזה, של ההשוואות, ואני, תמיד, יחסית לזה אותי, יחסית להוא וכן הלאה, אתם לא תרגישו את זה. לכן תבחרו משהו טוב, תשמחו על מה שאתם בוחרים, לכו עם זה עד הסוף, אתם לא תעשו השוואות אם לא תעשו השוואות, וזה הכל יהיה תלוי בכם, אז למה לעשות השוואות סתם בכוח, מה שנקרא. ובסופו של דבר, סך הכל, אנחנו רוצים להיות מאושרים, רוצים שיהיה לנו טוב בחיים, אז אל תנסו לנבות את העתיד, כי זה לא יעזור שום דבר. עד הרבה, מה שכן אתם רוצים, אם אתם כן רוצים לנבות את העתיד, בואו אני אגיד לכם שלושה דברים, שאם תעשו אותם, אתם בהחלט יכולים לדעת מה יהיה בעתיד, אבל לפני כן אמרו לי, אני שם פה את השיר של כולם. כבר חוזרים, אוקיי? להתעורר חבר'ה, לא לרדן לי פה על השולחן. ולא ברך, וכמובן, חס שלום. אז אלא אפשר קצת לרקוד, קצת להתרומם, הכל בסדר. כבר חוזרים שלושה דברים שאם נדע אותם, כן העתיד יכול להיות במידה מסוימת, ודאי.
משמיעים ביירו יחד בקול ומשמיעים ביירו יחד בקול דברי אלוקים חיים ומלך עולם כולם עומדים בירום עולם ומשמיעים ביירו יחד בקול ומשמיעים ביירו יחד בקול דברי אלוקים חיים ומלך עולם דברי אלוקים חיים ומלך
מים, או מלכו שמיים
איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק. קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. 8 שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שילחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025.
כל שישה אנשים סובל מהתמכרות האוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133. 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית.
שבוע בקול הבא, 8 מתמודדים נוספים בשלב ההופעות החיות.
היה פה ביצוע מטורף.
מי הפיל את טוקר מהבמה?
זה לא נורמלי, נו, ה-10.
תן לך הוספר שבקצה המנהרה.
מוצא שקרוב ב-10 בקול חי, ולצפייה באתר קול חי. הקול הבא 3, דיזיין סיטי ירושלים. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, כאשר אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית שלנו באמת, כבר 1.42. אז ככה, שלושה דברים שכן יכולים להשפיע על העתיד שלנו. בנקודה הראשונה היא, תקשיבו אותו למשפט הבא. אם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. עוד פעם, אם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. כלומר, אם אנחנו רוצים שהעתיד שלנו יהיה טוב יותר, אתם המפתח היחידי לעתיד הזה. את חייבת לעזור לעצמך, ואף אחד לא יכול לעשות עבורך את העבודה. אתה, אם אתה רוצה לשקם את המצב שלך, לשפר אותו, אין בעיה, מפתחות בידיים שלך, אבל אם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. משל, למה דבר דומה, הייתה פעם ציפור ממש עם ריח נוראי. בכנפיים או מתחת לכנפיים, לא יודע. בקיצר, היא כל מקום שהיא עפה, העיפו אותה. איך, את מסריר, תעופי פה איזה סירחון. והיא עפה ממקום למקום עד שהחליטה יום אחד לפרוס כנפיים ולעוף נדוד. והיא פוגשת את הינשוף החכם ששואל אותו, את העוף הזה, לאן אתה, לאן פניך מועדות? הוא אומר לי, מדינת הים. שנמצא שם איזה מנוח. אומר לו ינשוף, מה תועיל בנדודיך, הרי אתה סוחב את הסירחון עמך. הבנתם? אל תצפה ששם יהיה לך יותר טוב אם אתה לא תשתנה. אם את לא תשתני, נו, אז תחליף עם מסגרת לימודים, ותחליף יופי, אין בעיה. אבל עוד פעם, את תהיה באותו מצב, אם את לא תשני משהו מבפנים, שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. ואני מדבר על שינוי פנימי, שינוי פנימי, עזוב אותך עכשיו חיצוני, זה זמנית שינוי חיצוני נחמד, אבל בשלב מסוים, אם אדם לא משתפר, אם הוא לא עושה את העבודה, זה לא יעזור. זו נקודה ראשונה, נקודה שנייה של העתיד, של שם. אל תדחו למחר, אתה יודע, שם זה לא רק מקום, שם זה גם זמן. עכשיו לא הרב, רק יגמר הקורונה, אני אתחיל הרב בלי נד, אני אחזור לעצמי וכדומה. לא, יש את הסיפור הידוע על ישיבת וולוז'ין. רב חיים מוולוז'ין, ראש הישיבה, והיה שם בחור באמת עם זיכרון מופלא. יום אחד באמצע סעודה, הוא נשאל שאלה, חשב, ואחד הסועדים האחרים זורק לו, כאילו מה אתה לא זוכר אחי? בשפה שלנו כמובן, זה תוספות מפורש. מה אתה מתלבט אפילו? זה תוספות מפורש. הבחור היה בהלם, איך הוא שכח תוספות מפורש? תבין איך, תבין זה בחור גאון, לא תגיד לי, תבין? הוא היה כל כך בהלם כאשר הסיפור ידוע, הוא קם מהשולחן, בסערת נפש, קם מהשולחן, נעל את עצמו בחדר לא יודע אם נעל ממש, אבל סגר את עצמו בחדר, למשך 7 שנים. 7 שנים חזר על לימודו, ואחרי 7 שנים הבן אדם יוצא, והוא הפך להיות אחד מגדולי ישראל. יפה! אז שאלו כבר את הרבונים, תגיד לי, כאילו מה, הוא קם בלי לברך ברכת המזון, זה פרצוף של רבחור ישיבה, קם בלי ברכת המזון, כאילו מה נסגר איתו? וענו שהתשובה היא נכון, זה לא מן הראוי שהבחור יקום בלי לברך ברכת המזון, אבל אם הוא היה מחכה, ולא אפילו עוד דקה, מאוד יכול להיות שבסופו של דבר הוא לא היה נועל את עצמו בחדר, הוא לא היה חוזר על תלמודו, והוא לא היה הופך להיות אחד מגדולי ישראל. וזו הנקודה עבורנו, אתה מבין? אתה מרגיש עכשיו התלהבות? שמעת איזו הרצאה, החלטת את מה אני חייבת להשתנות, אני רוצה להשתנות, אני מבינה שאני צריכה להשתנות. ואתה מחליט לעשות משהו, אבל לא היום הרב. מיום הראשון זה בסדר? לא, זה לא בסדר. ברור שעדיף מאוחר מאשר אף פעם לא, אין לי בעיה, אבל אם אנחנו נדחה את זה למחר, הרבה מים יזרמו בנהר, היום אם בקולו תשמעו, עכשיו, פה ועכשיו, תחליטו החלטה, תתחילו משהו קטן לקראת המטרה הזאת, תתחיל לעשות משהו, פרק את היצר הרע, תפסיק להתרגש מכל דבר, אל תדחה למחר מה שאפשר לדחות למחרתיים, סתם. בקיצור, הנקודה העיקרית, תזכרו את זה, אל תדחו לשם. הדבר האחרון, מה זה שם תהיה קבורתכם? הרי הקדוש ברוך הוא מרים עליהם את הר סיני, כפה עליהם הר כגיגית. למה כגיגית? כפה עליהם הר כמחבש, לא יודע מה זה. כפלטת שולחן. למה גיגית? אז הילד שלי הקטן, תבין, הקטן התורן, מה שנקרא, הוא יש לו עוגר. הוא עוגר, כן, מה רע, מה קרה? אז הוא החליט להוציא אותו קצת לגינה. מותר לו. אז מה? בשלב מסוים הוא רצה להכנס הביתה. אז מי ישמור על האוגר? אז הוא כפה עליו גיגית. לא הר, אבל הוא כפה עליו גיגית. עכשיו, האוגר לא שם לב שהוא כפו עליו גיגית. הוא בסדר, הוא לא נכנס ללחץ, כי זה הרעיון של גיגית. זה לא שם עליו כוס. יש לו מרחב, הוא יכול להסתובב. אז זה נתן לו אשליה כאילו לא ניצוד, הבנתם? מה זה קשור אלינו? אני אגיד לכם. יש הרי גמרא מסכת סוכה שאומרת שלעתיד לבוא בורא עולם לוקח את יצרה ושוחט אותו. וצדיקים ורשעים שניהם בוכים. הללו בוכים והללו בוכים. כי לרשעים היצרה נדמה כחוט השערה ולצדיקים הוא נדמה כהר גבוה. נו, אז תחליט. מה זה יצרה? זה הר גבוה או שזה... מה זה? זה הר גבוה או שזה חוט השערה? מה אתם אומרים? אז ככה שואלים, תחליט, או, זה מה, הם מתווכחים פה על המציאות? תשובה, לא, הם לא מתווכחים על המציאות, להפך. אלא מסביר השר מנובדו כאלו ואלו דברי אלוקים חיים, פירוש הדבר ש... הצדיקים רואים אותו מלכתחילה כהר גבוה, אתה מבין? הם מלכתחילה קולטים, הנה זה הוא, זה ההוא! אז הם לא נופלים בשבי, לא נופלים בטעות שלו. כי לצורך העניין, הרשעים, הוא נדמה לקחות השערה, אז הוא אמר שיצרה זה הר גבוה, בעצם שמורכב מהרבה חוטי שערה. אבל בוא נשים לב שהכל מתחיל עם חוט שערה, אל תגיד, יהיה בסדר, נסתדר, אתה יודע, לא, אתה לא תסתדר, חמוד שלי. לכן תתפסו אותו שהוא קטן, תהיו חזקים כבר עכשיו. השבוע בהשראה היומית, היו אצלי כמה אנשים חמודים, הם... אז היה אצלי מיר חג'בי. הוא גם מורה, גם מוזיקאי, הוא גם מתנדב ביחוד הצולה. יום אחד הוא נשלח כמתנדב ביחוד הצולה, צריכים לילד, ילד מישהי. ואתה יודע, זה לחץ וחדור, וברוך השם, הכל בסדר, ונפרדים ונגמר הסיפור, אבל אחרי 6 שנים, יוצא שהוא הופך את הרבי של הילד הזה. אותו ילד שהוא ילד. תראה איזה סגירת מעגל, אה? אז הוא מספר לי שעכשיו, אתה יודע, הם לומדים דרך הטלפון, דרך הזום, כל מיני דברים כאלה, ולא פשוט לילדים בכלל. והיה איזה ילד שלא היה כמעט בכלל בקבוצה, הוא לא היה בזום בכלל, ופתאום הוא הצטרף. אז המורה, מאיר, ראה אותו שהוא הצטרף, אז ככה הוא אתגר אותו, שאלת איזה שאלה ככה, לא קשה. הוא אמר, אם אתה עונה, בוא נע, כאילו, אני אשפר את כל הכיתה. והילד הזה ענה תשובה נכונה, וכל התלמידים, וואו, כל הכבוד, איזה יופי, ובזכותו זכינו. אז בערב הוא מספר לי, כמורה, אשתו עשתה, לא יודע, סבוסק, או כמו, נו, איך קוראים לזה, לא בלינצ'ס, נו, ברח לי הראש, או שאני רעב, או שאני... נו, יש רוגלח ויש בורקסים, נו, אז אשתו עשתה בורקסים. ואז הוא החליט שהוא יביא אחד, אחד או שניים לילד הזה. אז הוא נסע אליו הביתה והביא להם את הביא לו את הרוגלח. את הבורקס האלה, כאילו לחזק אותם, כל הכבוד על מה שהוא עשה בכיתה. אז הוא אומר, תראה, זה משהו קטן, זה משהו של מעבר, אני לא הייתי חייב לעשות את זה, לא משלמים לי בשביל זה, אבל הוא עשה משהו מעבר, והמעבר הזה מאוד שמח את הילד, את ההורים שלו. אז תראה, אנחנו גם צריכים טיפה לחשוב איך אפשר לעשות מעבר. איך אפשר לעשות מעבר. זו העבודה שלנו, ולכן צריך לדעת שיצר הנדמה כחוט השערה, אבל תכלס הוא יכול להיות הר גבוה, ונראה אותו מראש כהר גבוה, אלא יותר קל. זהו, זה הדברים שלנו להיום. רק דבר אחרון, שלחה לי את זה אישה, וזה שיעור מאוד מאוד חשוב, שימו לב טוב, עם זה אני אסיים. אל תיתנו תוויות מהר. מה זאת אומרת? יש סיפור מאוד ידוע, שהיה פעם אדם עיקר, והיה לו סוס הרי, והסוס ברח לו. כל אנשי הכפר ניגשו אליו, יו, איזה מזל רע, איזה מזל רע. אמר לי, מזל רע, מזל טוב, קשה לקבוע. שבוע לאחר מכן הסוס חזר עם 10 סוסי פרא. פופה, התאשר, ב10 סוסים. כולם אמרו לו, יו, איזה מזל טוב. אמר לי, מזל טוב, מזל רע, קשה לקבוע. יומיים לאחר מכן הבן הבכור התיישב על אחד מסוסי הפרא, נסות לאלף אותם. והסוס זרק אותו, הופ. הבן הבכור נופל ומרסק את הרגל שלו. כולם ניגשו לעיקר, יו, איזה מזל רע. אמר להם, העיקר, מזל טוב, מזל רע, קשה לדעת. ושבוע לאחר מכן הגיעו מהממשלה, פרצה מלחמה, ולוקחים את כל הילדים, את כל הנערים, אם זה לעבודות כפייה או למלחמה, ואת הבן שלו לא לקחו, כי הרגל שלו הייתה מרוסקת. כולם ניגשו לו, יו, איזה מזל טוב. אמר להם, מזל טוב, מזל רע, אמר אתכם, קשה לקבוע. מה הכוונה? מה מוסר להשכל עבורנו? תראו, אני יכול לקחת את זה שהכל לטובה, נכון, אבל אני רוצה דבר אחד, שאישה אחת שלחה לי את זה, ובשבילי זה היה מאוד מאוד חזק. אנחנו ממהרים לתת תוויות למה שקורה לנו. זו טרגדיה, זו קומדיה, זה סוף העולם, זה... אל תמהרו לתת תוויות. למדנו היום שאף אחד לא יודע מה בעתיד, באמת, לא יודע איך הוא ירגיש. אז סיפרה לי אותה אישה שהם היו זוג צעיר. כזוג צעיר, ברוך השם, ההיריון ראשון, מי שמרה על עצמה, היא אומרת, אני אכלתי בריא, ומה שצריך, אתה יודע, מוזיקה כזאת, ודברי, הכל, דברי תורה, העיקר שהילד יצא בריא ושלם, עם כל הבחינות, תפילות, ונולדה להם תינוקת. ואיך שהיא נולדה, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, והרופאים ככה, לא אהבו איך שנראית בלשון המעטה, בשלב מסוים ראו שהיא לא מתפתחת, ואני מקצר לכם את התהליך. פשוט מאוד, היא... הדבר היחיד, הראש שלה עובד, אבל הגוף לא. וכולם מסביבה הדביקו לתוויות של מסכנות ואומללות ואיזה טרגדיה ו... ואומרת, האמא, אני החלטתי לא להסתכל על זה ככה. ברור שזה לא היה קל, היא אמרה. אבל אני החלטתי לקחת את זה בצורה לא שיפוטית. לא לחפש אשמים, אלא לקבל את זה יותר בהבנה, זה רצון הבורא ממני. בואו נראה לאן המסע הזה יוביל אותנו. ואז היא סיכמה והיא כותבת לי ככה. אם היו אומרים לי, האם הילדה בת 6, אם היו אומרים לי לפני 6 שנים, שכדי לתקשר עם הבת שלי, אני אצטרך מחשב, אני הייתי חושב שזה האסון הכי גדול בעולם. אבל אומרת לי, אבל בפועל, שבפעם הראשונה שתקשרתי עם הבת שלי, זה היה עם מחשב. זה הפעם ראשונה שתקשרתי איתה בכלל. וזו הייתה התרגשות כל כך עצומה שלא הרגשתי מימיי. אז תזכרו, טוב או רע, קשה לדעת. תקבלו בסקרנות ובאהבה את כל מה שהבורא מזמן עבורנו, כי בינינו בתכלס, מה שנקרא שורה תחתונה, הרי הכל לטובה. אז גם הקורונה זה לטובה, וגם הסגרים זה לטובה, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא מבינים, אנחנו רוצים את כותרת שככה או האחרת, בואו נסמוך על בורא עולם שהוא יודע מה טוב לנו, ומה הכי טוב לנו, ולא תמיד אנחנו יודעים, איך נקבל את השבת באהבה. לפני שאני מסיים, השיר האחרון, שבת שלי, מוקדש לניו יורקרים. בסדר? ומי שמבין, מבין. אז למאזינים שלנו מניו יורק, שביקשו את השיר הזה, ככה הביאו לי אז בשמחה ובאהבה, הנה השבת שלי של חיים ישראל. אנחנו אחרי השיר ניפרד כידידים. שיר אחרון וכבר סוגרים.
שבר ועוד שבר על הלב שעוד זוכר רוצה את התמימות הבדידות שעוד נצרבת ודמותך ששוב נשארת יש לה משמעות סולם אחד ומלאכים שמבקשים אנא תסתר פנים לאוהבים כל הדמעות שבעולם הכל תם נשלם ונעלם אני נושם מעט הנה הגיע השבת שלי לעשות לי טוב בחיי בכיתי די כל דודי נזה בא לשמור אותי להגן עליי ועל אוהביי ומסביבי חומות ומגדלים שנשברים מתוך שיריי אלוקיי כמה טוב הנה הגיע השבת שלי לעשות לי טוב בחיי זה בא לשמור אותי להגן עליי ועל אוהביי ומסביבי חומות ומגדלים שנשמרים מתוך שיריי השמחה אותי עופפת כל כולי שבת עוטפת והלב נזכר קפץ במזמורים והשירים עולים עונים ונסתר פנים ולחד אדון על כל המעשים חסד ורחמים ואור חיים כל הדמעות שבעולם הכל תם נשלם ונעלם אני נושם מעט והנה שבת שלי לעשות לי טוב בחיי בכיתי די כל דודי נזה בא לשמור אותי להגן עליי ועל אוהביי ומסביבי חומות ומגדלים שנשברים מתוך שיריי שלי לעשות לי טוב בחיי בכיתי די כל דודי נזה בא לשמור אותי להגן עליי ועל אוהביי ומסביבי חומות ומגדלים שנשברים מתוך שיריי אלוקיי כמה טוב הנה הגיע השבת שלי לעשות לי טוב בחיי זה בא לשמור אותי להגן עליי ועל אוהביי מסביבי חומות ומגדלים שנשברים מתוך שיריי השמחה אותי עופפת כל כולי שבת עוטפת והלב נזכר
טוב אז אנחנו נפרדים בעזרת השם שלכם באמת שבת שלום שם ישמור על כולכם רפואה שלמה לכל מי שצריך בריאות איתנה יהי רצון שנצא מהסגרים ומהקורונה, ונחזור בעזרת השם לקרבת אלוקים במקומות הרגילים, בישיבות, במסגרות הלימודיות שלנו, בעבודה, מי שעובד ומי שצריך לעבוד, ובאמת, שיהיה פרנסה לכולם בעזרת השם. ויהיה לנו זמנים יותר טובים. בעזרת השם, שהשם ישמור על כולכם. תודה רבה על ההזנה, תודה רבה על הפידבקים. ותודה רבה לאורי כהן, אורי כהן הטכנאי שלי, תודה רבה לכם, ואנחנו נשתמע בעזרת השם, באותו מקום, באותה שעה, 12 בלילה אחרי החדשות, יום חמישי הבא, וייתכן מאוד שאכן תהיה לנו תוכנית של נוער מתמודד, אז הקשיבו, תהיו חלק, ובעזרת השם נקווה שנעשה טוב בעולם, אז שיהיה לכם לילה טוב, ושבת שלום.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועתך קיוויתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם.